רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיו נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כ"ט בסיוון תשפ"ד, ערב ראש חודש תמוז, 5 בחודש יולי שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת קורח, והשבת שבת ראש חודש. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת קורח. השיחה אגב מוקלטת, הפסוקים, ככה מתחילה הפרשה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. הנושא, כיצד הצליח קורח למשוך אחריו כל כך הרבה אנשים כנגד שליחי השם משה ואהרון. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש, השבוע הביטוי חטא. ונסיים עם חיים מרח, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, נושא השבוע הילדים בחופש הגדול, האם לסבא ולסבתא זה סיוט או הזדמנות. ונסיים בשירים לשבת, האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה בני שבת מקבלה,
לך דודי שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת וליתי לך
אחד אותי נפחד קלה
מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
אחד אותי תקרת קלה
kala boy kala
שלום לכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום עמוס.
כן, הרב בפינתו מטבעות לשון מן המקורות, כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע ידבר כבוד הרב על הביטוי חטא והמקור מהפרשה, פרשת קורח. פסוק פרק ט"ז פסוק 26 כ"ו המקור וידבר אל העדה למור סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאותם בבקשה כבוד הרב נשמע את הפרשנות ואת ההתייחסות לביטוי חטא בבקשה כבוד הרב
שלום עמוס גם הפעם אנחנו נראה איך שהשפה העברית היא שפה כל כך עשירה, ושורש אחד יש לו משמעויות שונות, לפעמים רחוקות זו מזו, או שהן נגזרות ומתגלגלות, מקבל משמעות אחרת. קודם כל נקדים ונאמר שהשורש ח'-ט'-א' מופיע גם בשפות שעניות אחרות, בערבית, בארמית ועוד. המשמעות הראשונית
משמעות,
היא כמובן
באותה משמעות
עבירה,
כן.
פשע, אבון, מעשה שאינו ישר ואין השם או שהוא אסור על פי ההלכה והמוסר כגון ויומר השם אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי או חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם וגם לקחו מן החרם זה בספר יהושע ובאיוב, בכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים. עכשיו, במשמעות הזאת מופיעה גם הצורה חטאה. אותה משמעות, כן, חטאה, צורה אחרת, לבוש אחר. כמו שאנחנו אומרים ב-13 מידות, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע,
וחטאה. ונקה.
כן, זה במשמעות של חטא, אבל צורה אחרת. של המילה. מהשורש הזה אנחנו מקבלים את חטאים, כן? שראית מהפרשה שלנו, החטאים, מי שהוא בעל עבירות, הוא רגיל בחטא. כמו בתהילים, הפרק הראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך
חטאים
לא עמד. או בספר בראשית, ואנשי סדום רעים
וחטאים.
וחטאים, כלומר רגילים לחטוא. או דוגמה נוספת בעמוס, עיני השם אלוהים בממלכה החטאה. ובשבת שעברה שמענו את מרים אומרת, לפני שבת שעברה, בסוף פרשת בעלותך, שומעים את מרים ואהרון אומרים, בי אדוני על נעת אשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. טוב, עכשיו זה גם כמובן המילה חטאת מביאה במשמעות הנפוצה במקרא, שזה קורבן, כפרה על חטא, אז הבן אדם מקריב קורבן חטאת. אבל מעניין שבמשקל הזה, כן, יש גם משמעות אחרת לגמרי, שבאה לציין שאדם חסר לו משהו, שנחסר ממנו דבר. למשל, כשבת שבע באה אל דוד המלך ומספרת לו על הדניה שהוא מנסה למלוך ולנשל את שלמה בנה, ואז היא אומרת לו לדוד המלך, והייתי אני ושלמה בני חטאים. כאן לא שייך להגיד שמלשון חטא, אלא המשמעות היא שחסרים מן המלוכה. כלומר, אדוניה יקבל את המלוכה, הוא יזכה במלוכה.
הוא יחטוף, יחטוף את המלוכה, כן.
בדיוק, כן. נפסיד את המלוכה, נחסר את המלוכה. כן. אי אפשר להגיד שהם חטאים מתכוונת לעושה חטא. איזה חטא הם עשו? כן. מעניין שמהשורת הזה של חטא, נוצרו ביטויים רבים מוכרים לכולם. למשל, אומרים, החטא הקדמון. אז מה מתכוונים כשאומרים החטא הקדמון?
לתקופה של אדם הראשון. אדם הראשון.
נכון, הכוונה לחטאות של אדם הראשון וחווה אשתו. או אומרים, יש לו הרהורי חטא. כלומר, מחשבות לא מוסריות. מצד שני, אתה שומע, אומרים על האדם הזה שהוא יראה חטא. מה זה יראה חטא?
נשמר בחטא.
צדיק, איש מופת, נכון, שזה לא חוטא. הוא ההפך מזה. או מכה על חטא. מתחרט, מצטער, מתנחם, אוכל את הלב. עכשיו, למה אומרים מכה על חטא? מה זה קשור? מה זה מכה? איפה המכות כאן? יום כיפורים, כאשר אומרים את הוידוי,
כן, אז מכים.
מכים על החזה שלהם. כן, אז זה, אז שרוצים להגיד באופן כללי, שבן אדם מתחרט, מכה על חטא. מעניין שחטאת מופיעה גם במשמעות נדירה אחרת לגמרי. למשל, מי שמסית לחטוא, שטן. למשל, השם אומר אל קין, כאשר הוא כועס לא שעה אל מנחתו, כן. כתוב ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, לא תטיב,
לפתח חטאת רובץ.
כלומר, השטן מחכה לך, אם לא תטיב, השטן מחכה לך שהוא ישית אותך לעשות עבירות. פה זה לא שייך, לא לקורבן חטאת ולא לחטא, אלא לשטן, חטאת רובץ. צריכים פשוט להבין את המשמעות בקונטקסט, בהקשר של המילה.
כן.
עכשיו, בבניין פיאל, אנחנו מקבלים משהו אחר לגמרי. מהו? אז במקרא זה תהליך של טהרה.
כן, נחתה.
אנחנו בשבת הבאה, פרשת חוקת, מה אנחנו נקרא? ויזה הטהור על הטמא, וחיטאו ביום השביעי, וסיבס בגדיו, ורחת במים וטהר בער. הנה, ויתהר, וחיטה, הכוונה לתהר את הבן אדם.
משמעות שונה.
זה הפוך לחלוטין והפוך, מהמשמעות כן. הראשונית של השורש הזה. כן. רק אתה משנה את זה לבניין פיאל, אתה מקבל משמעות הפוכה. אז נשאלת השאלה, כיצד ייתכן שהשורש הזה של חטא, המוכר ממילים שליליות, כמו חטא, והחתי כאן הוא משמש משמעות חיובית. הכל, כן, חיטא אותו, כן. כוונה תיהר אותו.
הכל בגלל ניקוד קטן.
יפה, כן. הבניין. לאיזה כן. בניין אתה משתמש? העברית היא כל כך חכמה, והיא משנה את הבניין, אתה מקבל את המשמעות ההפוכה לגמרי. ואני אתן לך עוד דוגמאות נוספות.
היופי בעברית, היופי בעברית, וככה אנחנו חוסכים הרבה מילים, אנחנו רק משנים את הניקוד, לא?
נכון, זה עושר. עכשיו, בשפות אחרות אתה צריך להשתמש במילה אחרת. אבל זה לא רק בשורש הזה, אלא גם בשורשים אחרים. הנה, בוא ניקח את המילה שורש. כן?
כן.
אתה אומר השריש, מה זה השריש?
זה
לקח שורש ושם אותו באדמה.
וכדי שיצמח, כן.
נכון. לא, מה זה שרש?
שרש
את העצבים.
עקר אותם, הוא ניקש אותם.
עקר אותם, הוציא אותם מן השורש. אתה רואה מילה בהפוכה מאותו מקור, מאותו, זאת אומרת, מאותו השורש של המילה. כן. הלאה, ניקח את ה... פשוט מגייסים בבניין אחר כדי לבטא משמעות אחר. הנה דוגמה נוספת, כן, המילה סיכל. מה זה סיכל?
סילק את האבנים
מן השטח. לעומת זאת, סקל זרק אבנים על מישהו, השליך אבנים על מישהו, על משהו. זה מילה והיפוכה, ממש. סקל, סיכל. עוד דוגמה, בעיקר בספרות חז"ל, המילה דישן. כן? מה זה דישן? זה סילק את האפר, את הדשן, מן המזבח. שזה בדיוק הפוך. במקום לדשן, להוסיף דשן, כאן הוא דשן עקר, הוציא את הדשן מן הזה. או, תרצה עוד מילה, אני אתן לך עוד מילה. למשל, מה זה פקק? שם פקק.
כן.
ומה זה פיקק?
פיקק, הוציא.
שילג, חלץ את הפקק.
כן. אז זה היופי בעברית, כן. במילה אחת עם משמעויות שונות.
כן. מילה קצת נדירה, כן, בעיקר במקרא, כן, המילה שעיפים זה ענפים, שעיפים.
נכון.
זה שעיפה. עכשיו, שאני רוצה להגיד, שילק את הענפים, קיצץ את הענפים, שיעף.
סייף, כן. זה כמו עם אליהו נביא, שאומר לה, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? לעומת זאת, סעיפים זה מילה שונה, שזה כאילו נושאים שונים.
זה כאילו שני צדדים, שני סעיפים. יפה. אבל בימינו, המילה הפועל חיטה, בשם הפעולה חיטוי, מה מזכיר לנו? ריחות של חומרים כימיים, אופיינים למרפאות, למעבדות, לבתי מרקחת, נכון?
כן.
והתייחד, כן, המילה חיטה, לשילוק מוחלט של גורמי מחלות. מכאן התקבלה המשמעות של ניקוי, השמדה של חיידקים, העלולים להדביק למחלות. כן, אבל כמובן, המקור של המילה חיטה, כפי שראינו, זה תיהר את המזבח. פה זה תיהר מדברים אחרים, מדברים שגורמים למחלות.
כן.
עוד לא גמרנו, יש עוד.
יש לנו עוד דקה וחצי.
לבניין הפעיל. כן. בוא נלך לבניין הפעיל.
כן.
כן, אז מקבלים את הפועל החתי. כן, וגם כאן יש לו שתי משמעויות. יעני, צד אחד החתי גרם לאחר לעשות חטא. השית לעשות חטא. כמו שהפסוק אומר, בגלל חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. כן. החטיאו את ישראל. או למשל אצל שלמה המלך כתוב, כן, גם אותו החטיאו הנשים הנוכריות. כן. הנשים הנוכריות. גם בן חמיה רוצים להגיד שצריכים לסלק את הנשים הנוכריות.
לא, לא יודעים. כן.
גם שלמה המלך, כן, החטיאו אותו. לכן, חברים, סלקו את הנשים הנוכריות מקרבכם. זה החטי גרם לבן אדם לעשות חטא. אבל יש משמעות נוספת. כן, היא מופיעה במשמעות של כישלון לפקוע במטרה. אם אתה זוכר, החטי את המטרה. למשל, במקרה של מלחמת בני בנימין עם ישראל, אחרי פילגש בגבעה, אז כתוב שם, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים, 20,000 איש שולף חרב לבד מיושבי הגבעות, התפקדו 700 איש בחור, מכל העם הזה 700 איש בחור, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה, ולא
ולא יחטיא.
ואז המלחמה הקשה, מלחמת אחים, שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו במדינה שלנו.
וזאת השם שלא יהיה.
להגיע.
כן, אגב זה גם, זה גם מזכיר, זה מזכיר גם את דוד ויונתן עם החץ.
נכון, מעולה, יפה, יפה מאוד, יפה. כן, גם שם שהוא לא יחטיא, כאשר הוא בא, אומר לנער לבוא איתו כדי לעשות סימנים בינם, כדי שאחרים לא יכירו את הסימנים שלהם בין יונתן לדוד. יש אומרים שמשמעות כישלון וחיסרון מופיע במקרא גם בבניין קל, וזה מאוד מעניין. למשל, הוא חטא בלכתו, נכשל, עשה פסיעה לא כראוי. והנה, יש במשלי פסוק כזה. גם בלא דעת נפש לא טוב, כלומר, אדם שלא לומד, הנפש שלו לא טובה, ועץ ברגליים חוטא. כלומר, מי שממהר, כן, ברגליים, יכול ליפול. יכול לחטוא, יכול להיכשל. אז הנה משמעות אחרת לגמרי. חוטא לא במשמעות של חטא, אלא כישלון. זה קרוב בהחלט במשמעות, היא קרובה, אבל זה משמעות אחרת. וגם במשמעות של חסר דבר. למשל, לא מצא דבר שהיה לו. כתוב שם באיוב, וידעת כי שלום אוהליך, ופקדת נביך ולא תחטא. כן, כלומר אתה תמצא שהכל בבית שלך ולא יחסר דבר בביתך. כאן לא שייך העניין של חטא. כן, וידעת כי שלום הוא הולך, ופקדת נביך ולא תחטא. רוצה לומר, תמצא בו בבית שלך שהכל כתקונו ולא חסר דבר. ואני מגיע לסוף, כן. עוד דבר אחד, זה בבניין התפעל. וכאן זה משהו אחר לגמרי. התחטא. מה זה התחטא?
התנקה, התרחץ.
כן. זהו עשה שפלוני יעשה רצונו. כל בקשתו. אתה זוכר את השטיפול במכוני המעגל?
כן.
עשה עיגול. ישב ואמר, אני לא אצא מכן עד שירד גשם. ואז הבן גמליאל כועס עליו ואומר, כן, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. למה? כי הוא מתיח כלפי מעלה. אסור לדבר על השם. מה זה, איך הוא אומר להשם? שירד עכשיו גשם, כאילו הוא נותן פקודות להשם. ואז אומר לו הנשיא של ישראל, אומר לו, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה עשה לך שאתה מתחטא לפני המקום? ועושה לך רצונך כמו שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו. כמו הבן שמתחטא על אביו, הכוונה מבקש מאבא שלו משהו ואבא עושה לו רצונו. הנה שורש אחד ואתה מקבל משמעויות לפעמים קרובות, לפעמים הפוכות,
לפעמים
רחוקות לחלוטין מן המשמעות המקורית.
יהי
רצון בעזר השם שנמצא מישהו בימינו כמו חוני המעגל, שהוא יתחטא לפני בורא העולם, ושיגברו לנו ההצרות האלה שאנחנו נמצאים בהן, שיפסיקו למות חיילי צהל, ושיחזרו כל החטופים שלנו שנמקים אי שם במחילות. אז מישהו צריך להתחטא לפני המקום, ושהשם ישמע בקולו ויקיים את דבריו כמו שקיים את בקשתו של חוני המעגל. שבת שלום עמוס, לך וכל מאזיניך העיקרים.
שבת, שבת שלום, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר כל הכבוד של אורם גאון, וכל הכבוד לרב. שבת שלום ומבורכת, מבורך.
שבת שלום, שבת, שבת שלום.
בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כשהקרב היה בוער והכיתה לא ססה המפקד היה אומר אתה ראשון יא קאסה כולם ידעו שקסבלן ראשון תמיד לצעות ומאחור הם צעקו
כל הכבוד
כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד
כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד
אחד הולך עם בחורה ביפו בין ארבעים אם רק רוצה אצלי תהיה ישר בין הידיים אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות כי זה אצלי פשוט פרינציפ לי יש כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד
למי למי
יש יותר כבוד
כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד
בשיפור לאיזה בר אני אותו מרגיע אתה בא מן השעון ישר עד ג'בליה אבל אחת חוזר בקטן מאוד מרים כוסית ועוד אומר
כל הכבוד
כולם הם יודעים אז טוב מאוד
למי למי
יש יותר כבוד
כולם הם יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד כולם הם יודעים אז טוב מאוד
שיחה מוקלטת עם כבוד הרב הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי רב העיר בן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת קורח שלום לכבוד הרב פרשת קורח מתחילה בפסוקים הבאים ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון וימרו עליהם, רב לכם, ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. הנושא שכבוד הרב ידבר עליו, כיצד הצליח קורח למשוך אחריו כל כך הרבה אנשים, כנגד שליחי השם, השליחים משה ואהרון. בבקשה כבוד הרב, בוא נשמע את הרב, שיחה מוקלטת.
שלום לכם, לכולכם, מאזינים יקרים. יום שישי נפלא, אנחנו בעזרת השם נקרא בשבת קודש את פרשת קורח. הפרשה שמספרת לנו על הפרשייה הקשה של מחלוקת קורח ועדתו. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. קורח הוא לא לבדו. קורח, דתן ואבירם, בני אליאב ואון בן פלט, בני ראובן, הם לא לבדם. עליהם מצטרפים 250 מנשיאי העדה, קריאי מועד, אנשי שם, מההנהגה החשובה ביותר בעם ישראל. ומסתבר שמי שרואה את אותם גדולים הולכים ומתחברים אל קורח, אז גם העם הפשוט הולך ונוטה ושומע לדבריו. והשאלה, אחת השאלות שנשאלת בכל הפרשה הזאת, זה איך קורח הצליח במזימתו להמריד את אותה הנהגה ואת רבים מן העם כנגד משה רבנו. משה רבנו לא היה מנהיג ככל שאר המנהיגים. משה רבנו היה נביא השם. משה רבנו היה שליחו של הקדוש ברוך הוא זכה להוציא את עם ישראל ממצרים. עם ישראל קיבל על ידו את התורה מסיני. זה לא מנהיג מן השורה. זה קשה מאוד לקרוא תגר על מנהיג כזה, עד כדי כך שחזל אמרו, קורח שפיקח היה מראה על השטות זו. אבל לא בכך, לא על זה אני רוצה לדבר, אלא על הדרך, כיצד הוא הצליח לעשות זאת. אז מקצת מן המקצת, מגלה לנו המדרש. המדרש בעצם מספר לנו סיפור על אחד מנאומיו של קורח, כשהוא מנסה לשכנע את שומעי שיחו להאמין בדרכו. וכך הוא מספר להם, הוא מכנס אותם, עושה כינוס, ומתחיל לספר להם סיפור, לכאורה סיפור תמים. אלמנה אחת הייתה בשכנותי, הוא מספר להם, והיו אמא שתי נערות יתומות, והייתה לה שדה אחת. ובאה לחרוש אותה, אותה אלמנה החליטה לקחת את גורלה בידה, לא להיכנע לצער ולמחסור, ובאה לחרוש. כשהיא התחילה לחרוש, אמר לה משה, כך מספר קורח לבני, לשומעים, למאזינים, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. וישר מעיר לה, באה לזרוע, אומר למשה רבנו, סדחה לא תזרע כלאיים. באה לקצור ולעשות ערמה, אמר לה, אני חילקת שכחה ופאה. באה לעשות גורן, סוף סוף, אומר קורח, אותה אישה זוכה לפרי עמלה, עכשיו היא תבוא ותפרנס את בנותיה, היא באה ועושה ערמה. אומר לה, תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. אותה אלמנה, מסכנה, אומר קורח, קיבלה את הכל באהבה, הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו, כך מספר קורח. מה עשתה הענייה זו? אומר קורח, אותה אישה לא התייאשה, הייתה אישה גיבורה, אישה אמיצה, אישה שלקחה את גורלה בידה והבטה דוגמה, הבטה דוגמה לרבים אחרים, עמדה ומכרה את השדה, וקנתה שתי כבשות, כדי ללבוש מגזותיהן וליהנות מפירותיהן. כך היא חשבה אותה מסכנה, אומר קורח, שתוכל לפרנס את בנותיה בכבוד. כיוון שילדו, כן, הכבשים האלה סוף סוף ילדו, הנה היא מרחיבה את העדר, תוכל לפרנס את בנותיה בהרחבה יותר. אומר אהרון, מי בא עכשיו? ואומר קורח, מי בא עכשיו? בא אהרון. ואמר לה, תני לי את הבחורות, מגיע את הבחורות לכהנים, הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו. הגיע הזמן הגזיזה, וכך מתאר קורח בציוריות יתרה, את השמחה הגדולה של האלמנה ובנותיה, הננה, הם עכשיו יגזזו את הצמר, ויעשו להם בגדים, ובנותר ימכרו, ויוכלו להתפרנס וליזון. ואז שוב בא אהרון ואומר לה, מגיע לי ראשית הגז, תני לי את ראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה. כן, פה מספר קורח, היא כבר נשברה. אל כל המתגרים, אל כל, את כל הקשיים היא יכלה, מלבד למשה ואהרון. פה היא כבר לא יכלה. אמרה, אין לי כוח לעמוד מן האיש הזה. הרני שוחטתן ואוכלתן. דבר לו, נשחט את הכבשים ונאכל אותם. אבל גם אז בא אליה אהרון ואומר לה, גברתי, תני לזרוע לחיים בקיבה. אמרה אותה מסכנה, אפילו אחרי ששחטתי אותן, לא ניצלתי מידו של זה. הרי אין עליי חרם, כלומר, היא הקדישה אותם לשמיים. וחשבה, אומר קורח, מספר קורח ברחמנות, בקול נשבר, חשבה שתוכל סוף סוף להתפטר מאותו אהרון. אבל הוא בא אומר לה, אם כך, כולה שלי, אני כהן. והחרם הזה מגיע לי, שכך נאמר, כל חרם בישראל לך יהיה. וכך מתאר קורח בציוריות, כשהוא מניף ידיים למעלה, נטלן והלך לו והניחה בוכה מסכנה היא עם שתי בנותיה. הוא מסיים קורח את הסיפור קורע הלב הזה, כך עלתה לעלובה זו, והם, כך זו היא דרכם, ואת כל מעשיהם הם כמובן תולים בתורה, תולים בקדוש ברוך הוא. עד כאן הסיפור קורע הלב הזה, שקורח מספר שכמותו בכל קהילה והקהלה שהוא מקהיל. אבל זאת, מי שמתבונן על הסיפור הזה, רואה כמה דמגוגיה יש כאן. בלב המדבר, הסיפור הזה נתפר היטב לפי צורכי השומעים, ובהתאם לרושם שרצה קורח לעשות על המאזינים. הסיטואציה שיצר היא קודם כל סיטואציה אישית, כן? מעשה בדידי הווה עובדה, שכנה שלי, שכנה שגרה בשכונתי, כן? כל זה כדי להגביר את האמינות, כי הרי בכל שקר צריך להיות איזשהו דבר אמת. היא הייתה אמורה גם לשחות את דמעות כל מי ששומע, כל מי שעלול, כל מי שעלול להפריע לסיפור היפה הזה, הוא בעצם נדחק הצידה. כן? ולבסוף, בסוף גם המסקנה. כך וכך הם עושים ותולים בקדוש ברוך הוא. אבל לכל אותו סיפור יש איזשהו נקודה פשוטה אחת, שבעצם מפריחה את כל המהלך הזה של קורח. שהרי במדבר אף אחד לא זרה, ואף אחד לא חרש, ואף אחד לא השקע. הרי עם ישראל ניזון מאמן ומאסלב ומבערה של מרים. כן? אז כל הסיפור הזה בסיסו היה בשקר. אבל מי שם לב לשקר הזה כשמולך עומד נועם פה מפיק מרגליות כמו קורח? וזה, ובעזרת סיפורים מן הסוג הזה, קורח הצליח לעבר את עיניהם וליבם של השומעים, אפילו את ליבם שמנהיגים גדולים, כמו אותם 250 איש נשיאי עדה, וקל וחומר, בנו של קל וחומר, את שאר פשוטי העם. מכאן אנחנו יכולים ללמוד עד כמה קשה השפעתה של התקשורת, כשאדם לא מתבונן, כשאדם לא חושב, כשאדם צורך את אותה תקשורת בלי שום פילטר, בלי שום סינון, בלי שום שיקול, היא יכולה לעבר את עיניו ולהוביל אותו אל עברי פי פחת. ולכן, אחד הלימודים היסודיים מהסיפור הזה של קורח, זה עד כמה אנחנו צריכים להיזהר, עד כמה אנחנו צריכים לבחון כל דבר בדבר שאנחנו שומעים, לפעמים אנחנו שומעים איזשהו נאום מלא פתוס, קורע לב, אבל כשאתה בוחן את הבסיס, את העובדות, אתה רואה שכל המגדל הגדול בנוי על שקר או על אמת. אבל בסופו של דבר רוב בני האדם לצערנו אינם חושבים ואינם שוקלים. בכל אופן אנחנו צריכים בעזרת השם מתוך הפרשה הזאת של קורח ועדתו להתחזק ולא לצרוך תקשורת מבלי פילטר, מבלי ברור, מבלי מחשבה. אדם צריך להבין שכל דבר הוא צריך לקבל בערבון מוגבל. לא כל מה שכתוב שחור על גבי לבן על העיתון או אפילו על אלון הוא אמת. אלא לברור את הדברים ולקחת רק את הבר מן התבן. בעזרת השם אנחנו מתפללים, ממשיכים להתפלל לשלומם של כל כוחות הביטחון, הלוחמים בכל החזיתות, ולחזרתם בשלום של כל החטופים והחטופות, ולרפואת כל פצועי צהל בכלל חולי עמו ישראל, שנזכה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות.
תודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, ועכשיו אנחנו בפינת חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. שלום לכבוד הרב. שומע?
שלום לך. כן. הרב עמוס. אוקיי. שלום למאזינים. כן. ולמאזינות.
כן, אז נושא השבוע, כבוד הרב ידבר על הילדים בחופש הגדול. האם לסבא ולסבתא זה סיוט או הזדמנות? אז בבקשה כבוד הרב, לשותך המיקרופון.
כן, אז באמת אנחנו ערב שבת שלום, ראש חודש
תמוז,
יום שיש בו כפילות. אנחנו בתקופה של זהו, בתי הספר רובם כבר סיימו את הלימודים, הילדים משתחררים הביתה לביתם, מתחיל החופש הגדול, גדול מאוד. והשאלה היא באמת מה התפקיד שלנו כלפי הילדים, כלפי הבנים או הבנות, כלפי נכדים ונכדות, מה צריך להיות היחס שלנו אל זה. קודם כל, הרפיה זה דבר טוב. הקדוש ברוך הוא עשה דבר מעניין. יש לנו יום, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, כמו שכתוב בתהילים קובדלת. יש יום ויש לילה, יש גאות ושפל, יש ששת ימים תעבוד, ויום השביעי סוג של הרפיה ומנוחה. גם חופש הגדול הוא זמן להוריד קצת הילוך, לנוח קצת בעצמנו. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על זה, אלא אנחנו מדברים על היחס שלנו לילדים ולנכדים, בעיקר לנכדים. חלק מהציבור ששומעים אותנו זה אנשים שהם סבים וסבתות לנכדים. והשאלה, מה תפקידנו? כמובן שיש לנו משמעות. סבא וסבתא זה לא רק לתת שוקולד. סבא וסבתא זה לא רק לקנות מתנה או ארטיק. אלא יש לנו חלק חשוב בעיצוב של הילד והילדה. כמו שהתורה אומרת, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם בחורב. כלומר, הודעתם לבניך ולבני בניך. יש לך ערך גם לך כסבא. סתם, אגב, הערה מאוד מעניינת. האם אצל בעלי חיים יש קשר בין סבא לנכד?
נראה לי שכן.
משמע שלא.
לא?
הרב עמוס, משמע שלא. כן. כלומר, הרב חרלאפ ככה כותב בספריו, אצל בעלי חיים בקושי יש יחס בין ההורים לילדים. גם כן, כשהילדים הם מאוד קטנים, הצאצאים מאוד קטנים, דואגים להם, מטפלים בהם, מאכילים אותם. אחר כך, כמו שאומרים, אוף גוזל, כשהגוזל קצת גדל וכולי, אז הסתדר לבד. נכדים בכלל אין קשר.
זה לגבי כל החיות, או ש...
כך, באופן כללי כן. אולי אני שוגה במשהו, באופן כללי כן. אדרבה, אם תמצא ראיה אחרת, אני אשמח לשמוע.
אתגר.
אז המיוחד הוא האדם שיש לו קשר לנכדיו, וגם הפוך, יש קשר לנכדים, לסבים ולסבתות, יש גם חובת כיבוד, אולי לא כמו אבא ואמא, קצת פחות, אבל גם כן יש חובה לכבד את סבא וסבתא. אז קודם כל, בשאלה ששאלנו בכותרת, האם זה מטרד או הזדמנות? במבט חיצוני, אפשר לראות את זה כקושי. וואי, הילדים כל הזמן בבית, המון שעות, הילד אומר, אבא משעמם לי, מה עושים, איך ממלאים לו את הזמן וכן הלאה. אני עוד פעם מתמקד יותר בסבא וסבתא, שהם, אצלהם הנכדים והנכדות לא נמצאים הרבה, אבל בקצת שהם כן נמצאים, לסבא וסבתא זה הזדמנות. הזדמנות להעניק לילדים, חוץ משוקולד וארטיק ואבטיח, עוד משהו. עוד כמה דברים.
משהו ערכי יותר. כן.
מה?
משהו ערכי יותר.
כן. כן. מעניין למשל הפסוק שכתוב בספר בראשית פרק נון, וירא יוסף לאפרים בני שלשים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. זה מאוד מעניין. זה כאילו אם אני אצייר את הפסוק הזה, אז יושב לו יוסף הצדיק, הישיש, ועל ברכיו נכדים, או יותר נכון נינים, הוא יושב, מה הפסוק בא לומר שהם ישבו על הברכיים שלו? בוודאי שמעבר לזה, יוסף העניק להם, העציל להם. יש הבדל בין החינוך של הורים לחינוך של סבא וסבתא. הורים הם יותר מידת הדין, הקפדות, סדר את הדברים, עשית שורי בית וכולי. סבא וסבתא זה יותר מידת הרחמים. אנחנו מקבלים את הנכד והנכדה כמו שהם. אבל מעבר לזה, יש לנו הזדמנות. הרבה דברים שאנחנו יודעים, הם אולי פחות יודעים. וכדאי לנצל את הזמן ביחד, לחשוב, למשל, אני מציע לקחת איזה דף גדול ולעשות את העץ של המשפחה. הילד אולי יודע מקסימום דור שלישי, הוא יודע את הסבא, אולי את ההורים של הסבא. אז בוא ניקח דף, נעשה את עץ המשפחה. ואז הוא מגלה דברים נוספים על השורשים שלו. זו הזדמנות לספר להם. אתה יודע, אמא שלי לא נולדה בארץ. היא נולדה בפולין, היא נולדה בתימן, היא נולדה בעיראק. רק השבוע שמעתי מאישה מפורסמת באריאל, שהיא מספרת איך שהיא עלתה ברגל מעיראק, עלתה על חמור דרך ארוכה של מאות קילומטרים. כן?
מדהים.
וכשמספרים את זה לילד, אתה מכיר אותה, נירה.
כן, נירה כן, מקסימה.
אז, כן, אז כשמספרים את זה לילד, בהתחלה הוא בשוק. הוא רגיל לחיים שיש את הכל. פתאום, כאשר מספרים לו על המסירות נפש למען ארץ ישראל, על חיים בדחקות ובהסתפקות במועט, ויחד עם זה בשמחה, הוא מקבל ערכים של אהבת הארץ. לא תמיד בבתי ספר מקבלים את הדברים האלה, אבל כשסבא וסבתא יושבים עם הנכדים ומספרים להם על העלייה שלהם, על אהבת הארץ, על הסתפקות במועט, זה יותר מהמון שיעורים. זה ציונות במיטבה, כן?
זה גם העמקת שורשים בארץ ישראל.
כן, כן, ואפילו בתוך הארץ. המשפחה, שאחרי 120, לפעמים ילד לא יודע כלום על סבתא שלו, בקושי זה, בקושי ראה אותה, כן, לדעת, ואז זה נותן לה גם האדם ערך, כי העלה מרגיש את הערך שלו, כאשר העלה יודע שהוא חלק מענף, הוא חלק מעץ, הוא חלק מנוף, עם שורשים, עם גזע, זה עושה לאדם תחושה מאוד טובה של, של, של ערך. אני חושב, בנוסף לכך, שיש מקום לשיחה על דברים נוספים, אבל בשיחה כזאת, לדאוג לכך שהפלאפון או הסמארטפון בצד, לתת לו את ה, לילד או לילדה את ההבנה שאין שיחה אמיתית שאדם מקשיב לשני כשאתה כל הזמן בהיסח הדעת עם הסמארטפון. לפעמים לצערנו גדלים ילדים שההיסח הדעת שלהם לסמארטפון, להודעות, לוואטסאפים הוא כל כך גדול שבמשך יום אחד הוא יכול להגיב, לענות, להשיב, להתייחס ל-400-500 הודעות. זה אומר שכל החיים שלו הם חיים פתועים. שום דבר הוא לא מתרכז בו עד הסוף.
כן.
הוא לא יכול להתרכז לא בתפילה ולא בלימוד, ולא בשום דבר. לכן, אם סבא וסבתא יושבים עם הנכד, התנאי צריך להיות כמובן בשפה נעימה, בוא נשים את הפלאפון בצד, בוא נחבא אותו.
ניתן לו לנוח. כן.
ולא תמיד זה קל, אבל אם זה קשה, זה אומר שכבר הילד נמצא בדרגת התמכרות לא קטנה. לא קטנה.
כן, לצערנו.
עד כדי כך שיש למשל נוער דתי, שנורא קשה לו עם שמירת שבת. מאוד קשה לו. מנסים כבר למצוא פטנטים של גרמה ומשהו, כי ההתחברות להודעות ולמה שקורה הוא ממש סוג של התמכרות. אני חושב שסבא וסבתא שיש להם זמן איכות עם הילדים יכולים לחשוב למשל על לצאת להתנדבות. כן, לצאת להתנדבות. אם זה התנדבות, בוא נלך יחד נארוז חבילות של הגמח. אם זה בתחומים אחרים, יש היום כל מיני מקומות של קטיף, שחקלאים מגויסים, גם לא רחוק מאריאל, במקומות בביקה. או יש עכשיו, התחיל בציר של ענבים. התחיל, אבל עוד מעט זה ילך ויתחזק. יש הרבה חבר'ה מגויסים, אין ידיים עובדות. זה היה לפני שנה גם, ולפני שנתיים, ועוד יותר תהיה בעיה השנה. אז כאשר לוקחים את הילד להתנדבות, את הנכד, זה מעביר לו איזשהו מסר מאוד חזק, של אני לא רק דואג לעצמי, אני גם חושב על הזולת. ועוד פעם, אולי זה זמן לא מרובה, אבל זה זמן חשוב. למשל, דוגמה שלישית, יש בכל מקום אנשים מבוגרים או נכים או חולים, ביקור חולים. אז יכול להיות שאתה מבקר חולים באופן אישי. קח את הנכד, קח את הנכדה, איזה יופי. ותשתף אותם בזה. תיסע איתם לשם. תשבו יחד עם אותו אדם. תעשו משהו, תשאירו איתו. כן? דברים שלכאורה אנחנו אומרים, מה זה קשור לילדים הקטנים, מה זה קשור לעולמם. זה ייחרט בזיכרונם. הייתי עם סבא בביקור חולים. אין לזה תחליף. אז ביקור חולים. ועוד דברים, בהחלט דברים נוספים, שהמכנה המשותף שלהם הוא, לראות את המפגש שלנו עם הנכדים בקיץ, עם הנכדים, עם הנכדות, לא רק כהזדמנות של מפגש, איזה יופי שבאתם, נשיקה, כיבוד, אלא כהזדמנות להעניק להם נקודות וערכים שהם לא מספיק, אולי חיים ביניהם, לא מספיק מוכרים. משל, עוד דוגמה אחת ואני מסיים, לשבת איתם על הספה ולפתוח אלבום תמונות של המשפחה. כן, מתי קורה להם שהם עושים את זה? כמעט וזה לא יוצא. תמונות מפעם, תמונות כן. מלפני 30 שנה ו-40 שנה ו-50 שנה. הדברים האלה, השורשים האלה, הם אתגר, הם יעניקו להם הרבה.
נכון.
יהי רצון שבאמת כל הילדינו ונכדינו, נכדי עמך ישראל, החופש לא ישגע אותם ולא יפיל אותם ולא ירחיק אותם למחוזות
אמן.
לא טובים, למחוזות של חוסר צניעות, למחוזות של שטוטניקיות, אלא חיזוק, ניפוש, התמלות בכוחות לקראת ההמשך של שנה הבאה שתבוא עלינו לטובה.
אמן ואמן.
אז להתראות בינתיים, ושבת שלום, וחודש, ראש חודש, תמוז, שיבוא עלינו ולעל כל עם ישראל, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן, אמן, שבת שלום, כבוד הרב, ותודה, תודה.
שבת שלום. בשורות טוב.
שהם לא חביס את יריביי במלחמות איזה מלך של חיות, כמעט בלי שערות כולם לי הרגשו כבוד, אהיה מורם העם אני כבר מתאמן כיצד לשאוג בכל נזעם משתדל בבקשה לא לעשות שטויות משתגע כבר מלך להיות משתגע כבר מלך להיות איש אז לא יאמר לי מה ולא מותר לי רק לשם ללכת לקום ולא לשבת חופשי לרוץ לאן שרצה ואיש עליי את פיו לא יפצה אם תביטו שמאלה או תפנו ימינה תמיד אני אהיה שם גבוה מעל כולם חופשי לרוץ לאן שרצה שעליי את פיו לא יפצה משתגע כבר מלך להיות משתגע כבר מלך להיות משתגע כבר
Thank you.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת בירושלים ב7:08, בתל אביב ב7:32, בחיפה 7:21, באריאל 7:31. צאת השבת בירושלים 8:30, בתל אביב 8:33, בחיפה 8:34, באריאל 8:31. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח, שבת שלום ומבורך וחודש טוב.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, בחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללויה אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללויה בחינור, בחלילים ובמזמור הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללויה אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו.